שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יש הכוח לטכנאי ההקלטה שלנו, רב מנדי אור. מתחילים. אייס נס זיך, שלוף שלוף זיך, ווזול מנטו, נסס דוון צחנית. אס נס זיך, טרינקן טרינק זיך, ווזול מנטו, נסס לרן צחנית. זה לא ניגון, זה לא שיר, זו צעקה. זה הכאב הגדול ביותר אצל יהודי עובד השם. ההרגשה הזאת של לאכול אוכלים, לשתות שותים, לישון ישנים, אבל לסלרן צחנית, אסדבן צחנית, זה לא מתפלל, זה לא לומד. אנחנו לא מצליחים לעורר בעצמנו התרגשות לעבודת השם. כשמדובר על אוכל, כשמדובר על שתייה, כשמדובר על כסף, כשמדובר על כבוד, זה מבעיר לנו את כל הכוחות. זה מדליק אותנו, זה מצית אותנו, זה תופס מקום, זה לא נותן לנו מנוחה. כשאנחנו שומעים על יהודי שהצליח בחיים, על יהודי שעושה כסף, על יהודי שהצליח בקריירה שלו, על יהודי שבנה משהו, אנחנו חושבים עליו ומדברים עליו ומתעסקים איתו ומנסים ללמוד את השיטות שלו. אבל כשמדובר על עבודת השם, אסדם צחנית, זה לא נדלק, זה לא בוער. יודעים הכל, מבינים הכל, יכולים למסור שיעור על כל דבר, אבל האש לא נתפסת. זה לא מצית את הגחלים, זה לא מצית את הגזע, זה לא מצית את העץ, זה לא מצית את הלב. אינני יודע אם יש היום צעקה יותר גדולה אצל יהודים עובדי השם. אולי מעבר לדברים שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים, המחשבות הזרות, הנפילות, אבל שיהודי קצת מתקדם מעל הרמה של הנפילות ושל המחשבות הזרות, הוא כבר למד איך להגיב לנפילות האלה, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, הוא טיפ-טיפה מתקדם, ואז מגיע השלב הבא. למה זה לא נדלק? למה אני לומד, ואני חושב, ואני מדבר, ואני יודע? אבל זה לא מעניין אותי. זה לא מעורר שום הולדה. מה הפירוש הולדה? זה לא מעורר שום דבקות, שום התקשרות, שום... אני לא חושב על זה רגע אחרי שלמדתי. אומרים, שהדור שלנו היום הוא דור שטחי. מה מתכוונים כשאומרים הדור שטחי? שלא יודעים? היום יודעים יותר מאי פעם. שלא מבינים? היום מבינים הכל. שהחבר'ה שלנו הם לא יצירתיים? הכישרונות הם אדירים, אז מה הכוונה שטחי? הכוונה היא שזה לא נדבק. לומדים ויודעים, אבל זה נשאר מעל הלב, והיו הדברים האלה על לבבך. זה לא חודר פנימה. זה נשאר על הלב, ובמקום שבאיזשהו שלב זה יחלחל. ותראה אנשים, כמה אנחנו מכירים את הסיפורים מהדורות הקודמים, וזה מה שאין היום. את השמחה בעבודת השם. את ההתלהבות, את ההתרגשות בעבודת השם. את הניצוץ בעיניים של יהודי שהשיג את רוג יפה. את הניצוץ בעיניים של יהודי שקם בבוקר הראשון של סוכות לברך שהחיינו. ליטול פעם ראשונה דלת מינים אחרי שנה שלא עשה את זה. השמחה בשאיבת מים שלנו. אני מכירים את התיאורים בחבד, אני מניח שזה גם בכל מקום אחר. אני מכיר את התיאורים שמספר האדמו"ר הקודם, על ישיבת תומכי תמימים המקורית בלובביץ'. ההתרגשות שהייתה, התהלוכה שהייתה, לשאוב מים שלנו. הניגון, כלי אתה ועודקה. הברק בעיניים, ההתהרות לקראת פסח. ניקוי החמץ הפנימי. ההבנה שאנחנו עכשיו משנים את העולמות, חווים משהו מאוד מאוד גדול. אנחנו לא יודעים את כל זה, אנחנו יודעים את זה. יכולים לדבר על זה, יכולים לשוחח על זה, יכולים למסור שיעור על זה, לספר סיפור על זה. ואז אחר כך נראה איזה כותרת בעיתון, על בעיה כזאת או אחרת, על חדשה כזאת או אחרת, וזה יתפוס לנו את המשאבים, יתפוס לנו את הכוחות הפנימיים, פי 10 ופי 20. אז למה זה לא נדלק? למה אין התקשרות בעבודת השם? למה אין התלהבות בעבודת השם? למה תפילה ולימוד? לא מצליחים לתפוס את אותו מקום שתופס כסף וזהב. ואל תגידו כי לא לומדים, כן לומדים. אז לכאורה כל מה של... דיברנו פה 28 פרקים, או לפחות 25 פרקים, עד שהתחלנו לדבר על העצות לעצבות, לקשיים. או לפחות 18 פרקים ראשונים של טניה, שדיבר על זה שמוחין מולידים רגשות, שהתבוננות מולידה לב, ששכל משנה את האישיות. באדם באיזשהו שלב אומר לאדמור הזקן, רבי, זה לא עובד. רבי, ניסיתי והשתדלתי ולמדתי והתייגעתי, וזה לא עובד. הכל שטחי, הכל שטוח, הכל נשאר מעל, זה לא חודר לתוך הלב. אז לזה אנחנו רוצים להקדיש היום את השיעור שלנו, החלק הראשון של פרק כ"ט בתניא. אחד הפרקים הארוכים בתניא, אדמור הזקן מעריך בזה מאוד 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 מאוד, שורות על גבי שורות, בעיקר בפתרון, והפתרון יהיה מפתיע מאוד. אין כמעט בתניא, גם בשיעורים שאנחנו מדברים כאן, אין בכלל בסגנון הזה. הולכים לדבר באמת על פתרון מפתיע, הפוך ממה שאפשר לצפות, מספר מאיר וספר מחמם וספר חיובי כמו התניא. כאן אדמור הזקן מדבר על השיטה האחרת, הקשה, האגרסיבית, שגם בה צריך להשתמש. אבל לפני זה קודם כל נראה איך הוא מגדיר את המחלה. אחרי זה נדבר על הדיאגנוזה, מאיפה היא נובעת. ובסוף נדבר על הפתרון. ההגדרה. ההגדרה שנותן אדמור הזקן לבעיה הזאת, טמטום הלב. הלב אטום, כמו שכתוב בפרשת שמיני, ונתמתם בם, ממאכלות אסורות, כותבת התורה, ונתמתם, נתמתם בלי א'. אומרת הגמרא שעבירה מטמטמת ליבו של אדם, הופכת אותו לטומטום, לאטום בלשון חזל. אדמור הזקן אומר, זה האוטם לב, זה ההתקף לב, זה אדום לב הרוחני. התקף לב פיזי, גשמי, שלא נדע מצרות, שאף אחד מישראל לא ידע, נגרם כתוצאה מהאוטם. יש איזשהו אטימה, איזושהי סתימה, איזשהו מחסום, בתוך הגידים שמוליכים את הדם, והדם והחמצן לא מגיעים ללב. כשהלב לא מקבל דם וחמצן, השם ירחם, נוצר ההתקף, נוצר אדום. בהתאם לאחוזים של הסתימה, אחוזים של המחסום. אומר אדמור הזקן, אנחנו מדברים על אוטם לב רוחני. הלב לא מקבל את המסרים שמגיעים מהמוח. המוח לומד, והמוח חושב, לא מדברים על מי שיש לו טמטום המוח, היינו שלא לומד. מדברים על אדם שלומד, וחושב, ומתבונן, ומנסה להתרגש, ולא מצליח. אתה נוסע עם יהודים למערת המכפלה, נוסע לקבר רחל. אתה נוסע עם יהודים אל הרבי, אל האדמור. אתה נוסע עם יהודים, אתה רואה יהודי ביום כיפור. שפניו להבים, שפניו אדומים, שפניו חיוורים. ואתה אומר, למה לי זה לא קורה? למה אני חווה הכל מהצד? למה הכל לא נגע ולא פגע? היה בכ"ח ניסן תשנ"א, הרבי אמר, שיחה מאוד מאוד חריפה. על החובה לצפות לגאולה, לפעול לגאולה, לדרוש מהקדוש ברוך הוא, לתבוע מהקדוש ברוך הוא את הגאולה. הרבי זעק מדם ליבו במילים חריפות ונוראות שלא שמענו כדוגמתן. אחרי השיחה הרבי אמר למישהו, לא נגע ולא פגע. לא נגע. אנשים שומעים, אנשים מתרגשים, כותבים מהר, מכתבים לכל העולם, אינכם יודעים מה הרבי דיבר היום. ואחר כך הולכים לאכול לשתות כוס קפה ולאכול קצת קורנפלקס ולשכוח מכל העניין. אז קודם כל, הגדרת המחלה. הגדרת המחלה, אדמור הזקן לא מקל בראש, כבר ההגדרה מראה לנו בכמה הבעיה היא חמורה. זה אוטם לב, זה טמטום הלב, יש ללב איזושהי סתימה, איזשהו מחסום, שהוא לא מקבל את השדרים שהמוח מעביר לו. עכשיו, כשאדמור הזקן נוקט במילה חריפה כזו, אך עוד אחד צריך לשיט עצות בנפשות הבינונים, אשר לפעמים ועיתים רבים יש להם טמטום הלב, שנעשה כאבן ולא יכול לפתוח ליבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפילה. התפילה לא פועלת, כשעבודה שבלב, יהודי בתפילה מנסה להתרגש ולהליף את עצמו, זה לא מתרגש, זה לא הולך לו. עצם המילה הזו, אוטם לב, טמטום הלב, כבר אומרת שאדמור הזקן סובר שיש פה מחלה. אנחנו לא יכולים להתייחס לעניין הזה כאילו, אוקיי, ככה זה, נו, ככה זה, אני אדם שלא מתרגש, אני אדיש, אני קר, אני יבש, לא נכון. כמו שאדם לא קם בבוקר ואומר, אני אדם עם חום, אני אדם עם מצונן, אני אדם עם נזלת, זה לא ככה. זה מראה על איזשהו חיידק או דלקת או זיהום או בעיה שישנה. קורא לזה אדמור הזקן טמטום, זה אומר שזאת לא תופעה טבעית, זה חולי. ולמה זה חולי? ולכן אנחנו צריכים לחפש את הפתרון לחולי. אנחנו לא צריכים לקבל את זה בהבנה ואוקיי, אז אני יהודי שרק יישב בשיעור תורה, ואחרי השיעור ילך לעשות כסף. זה לא יחדור פנימה, לא. אומר אדמור זקן, זה לא צריך להיות, זה לא אמור להיות, זה חולי, זה מחלה שצריכים לטפל בה. למה? כי כמו שדיברנו בכל החלק הראשון של טניה, ועל זה בעצם יושב היסוד הראשון של הטניה, מוחין אמורים להוליד רגשות. טבע האדם שהבנה מולידה תגובה רגשית. תגובה של שמחה, תגובה של התפעלות, תגובה של ריחוק, של פחד, של כעס, של זעם, לא משנה. אבל טבע האדם שהלב מגיב לנוכח האירועים. הלב לא נשאר אדיש, הלב לא נשאר מבחוץ, הלב רוצה לחוות, הלב רוצה להיות חלק. היסוד הזה של טניה שמוחין מולידים רגשות, שלמעשה זה לא המצאה של אדמור הזקן, זה כבר כתוב ברמב״ם. והאח היא אהבתו ועירתו, שואל הרמב״ם. ומה התשובה שלו? לפי הדעה שידעהו. צובנו ואהבת את השם אלוקיך, מה השם אלוקיך שאל ממך קיים לעירה. איך מייצרים אהבה ועירה מפני הקל הגדול והנורא? אומר הרמב״ם, תחשוב. תתבונן בו. תחשוב על הגדולה שלו. תחשוב על החסד שלו. תחשוב על ההשגחה שלו. וטבע האדם שהלב, הלב חושק. במה שהמוח חושק, הלב חושק. הלב בטבעו, הוא חומד, הוא רוצה להיות חלק. הוא מאוד דומיננטי. ולכן אם האדם חושב ומתבונן בעניין אלוקי, ובסדר, והוא אומר יאללה נו, בסדר. אומר אדמור הזקן, דע לך, שאתה סובל מכשל. המערכות אצלך לא מתפקדות. יש איזשהו חסם, יש איזשהו אוטם שחייבים לטפל בו, זאת סכנת חיים, רוחנית. בעברית יש היום לקשר הזה בין המוח ללב, יש מושג מפורסם בעולם המקצועי, בעולם הפסיכולוגי, שנקרא אפרט. אפרט זה ראשי תיבות, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. כשאני חווה אירוע, אני נותן לו פרשנות. זה טוב או לא טוב. ומיד אמור להתעורר רגש ותגובה מעשית. נאמר את זה בצורה יותר חריפה. נתאר לעצמנו שנהג חתך אותך, ואתה מתעורר כלפיו בזעם, ולא רק מסתפק בזעם, ובכל מיני איחולים שלא נדע, אתה מחליט לצאת אחריו בריצה. אתה מחליט להיצמד אליו, לתפוס אותו, ולומר לו את מה שאתה חושב עליו. אתה יוצא אחריו ממשיך לטוס אחריו, והוא חותך מימין ולשמאל, ויורד לצמתים, ועולה מצמתים, ולא נותן זכות דימה. אתה נוסע אחריו בגאה. אתה רואה שהוא יורד ימינה לכיוון מסובים, ממשיך ימינה לכיוון תל השומר, אתה טס אחריו, אתה אומר יופי, יש פה כביש יותר קטן, אני אוכל לעצור אותו במשך הדרך. הוא עף עד הכניסה לשיבה, עוצר ליד חדר מיון, ומוציא מהדלת האחורית, שמרחם, ילד מדמם, ורץ איתו על הידיים, לפנימה, לתוך חדר מיון. ברגע אחד משתנה את הפרשנות, משתנה הרגש, משתנה התגובה. ברגע אחד כל הזעם יורד, הוא מתחלף ברחמים, בהערכה לאבא, שלא רואה אף אחד ממטר במטרה להציל את בנו, ולהפך אתה רוצה לרוץ פנימה לשאול, אולי הוא צריך עזרה? אולי הוא צריך מישהו שישמור לו על הילדים, בזמן שהוא רץ עם הפצוע הזה פנימה? בדרך הטבע פרשנות מעוררת רגש שמעוררת תגובה. אבל אם אצלנו אנחנו סובלים ממצב שזה לא כך, אתה לומד ואתה מתבונן ואתה מנסה להבין, וזה לא מוליד שום רגש, אומר אדמור הזקן, יש פה בעיה, חולי, מחלה שאסור להקל בראש, שהיא נקראת טמטום הלב, ועיקר המקום שזה צריך להפריע לנו, זה בתפילה. כי הרי זאת כל מטרתה של התפילה. מה המטרה של התפילה? למה ללמוד לא מספיק? בשביל לבקש צרכים? לבקש צרכים אפשר לבקש פעם בשבוע. מי מבקש שלוש פעמים ביום את אותו הדבר? כי התפילה על פי המחשבה הפנימית, כמו שהערכנו בהזדמנויות אחרות, לא נועדה בשביל לבקש צרכים. אלא בשביל לעורר התקשרות בקדוש ברוך הוא. בשביל להבין שממנו הכל. בשביל להבין שהוא מלווה אותנו, שהוא איתנו בכל דרך. לימוד נועד לשמוע אותו. תפילה נועדה לאהוב אותו. להתקשר בו, להידבק בו. להפוך את הנוכחות שלו למשהו שממלא אותנו, לידיעה שהוא איתנו. לידיעה שלכל מקום שאדם פוסע. זה לא הרגליים מוליכות אותו. אלא הקדוש ברוך הוא מוליך אותו. ההשגחה העליונה מוליכה אותו. ולכן בתפילה, אם לא מתעורר הרגש הזה, אם אדם מנסה ומתפלל ומתאמץ ומסלק את המחשבות הזרות, אבל הדברים לא חודרים פנימה. אומר אדמור הזקן, יש פה אוטם לב, ואוטם לב בגשמיות הוא סכנת חיים ממש. וכך גם ברוחניות, אוטם לב זאת בעיה שאי אפשר להקל בראש. כי אין תפילה, ואם אין תפילה אין רגש, ואם אין רגש אז כמו שהוא ממשיך אין תגובה. אין קדש עצמך במותר לך. אדם לא יכול לפעול על עצמו, להתקדש ולעשות התקפיה, וקצת להימנע מתאוות, קצת להמעיט בהנאות העולם. אין לו את הכוחות להתרומם נגד התאווה בצד השני. אז התחלנו עם ההגדרה. ההגדרה היא אוטם לב. אנחנו סובלים מאיזושהי סתימה בין המוח ללב. מאיזשהו טמטום, אוטם בין המוח ללב. עכשיו נמשיך אל הדיאגנוזה. מאיפה זה בא? ואדמור הזה כן אומר מילים שלא נעים לשמוע. בוא נאמר, כאן מסתיימות המחמאות. אם עד עכשיו בספר התניה רק החמנו לעצמנו, ודיברנו על הפוטנציאל ועל הקשר ועל החיבור, ורק צריכים להפעיל את החיבור הזה, כאן בפרק חפתת, אדמור הזה כן אומר גם את הצד השני, שאנחנו לא אוהבים לשמוע. ישות עוינת השתלטה עלינו. האוטם הזה נובע מגסות הרוח של הקליפה, מגסות הרוח של הנפש הבאמית. אנחנו כנראה כל כך הרבה משרתים את הקליפה, כל כך הרבה נותנים ליצר הרע, לנפש הבאמית, דומיננטיות בתוכנו, שהיא פשוט ממלאת את הלב. וכשהלב מלא, הוא לא יכול לקבל שום דבר אחר. כלי מלא אינו מחזיק. כלי ריקן מחזיק. כלי מלא אינו מחזיק. כלי מלא אי אפשר למלא. אומר אדמור הזקן, לא נעים לשמוע. אם אנחנו לא מצליחים להתפעל מעניין אלוקי, זה כנראה בגלל שהלב גס מאוד. שהלב כל כך מלא, כל כך מוצף במשהו אחר, שאלוקות לא יכולה לחדור. אין לה פשוט לאן להיכנס. הלב כל כך שבע, כל כך מרוצה מעצמו. ומאיפה זה קרה? מרוב שאנחנו שקועים בענייני העולם. כשאדם אוהב כסף, אוהב אכילה ושתייה, וחלילה יכול אפילו לחטוא, ולתת לנפש הבאמית מקום כזה, שהוא יכול אפילו לפעול, לבחור, לעשות לא טוב, באיזשהו מקום הנפש הבאמית כבר הופכת להיות בעלת הבית. וכמו שלמדנו בריחות בפרק זין בתניה, שכשהנפש הבאמית חוטאת יותר ויותר, היא מתכסה בקליפות של שלוש קליפות הטמאות. מה שהיה בהתחלה קליפה דקה של נוגה, הולך ומדרדר, והופך להיות קליפות טמאות ממש. קליפות גסות. אז אם אתה מחוסה בכל כך הרבה קליפות, איך אנחנו אומרים לפעמים? אני מרגיש כל כך אטום, שום דבר לא נכנס פנימה. זה לא הגזמה, זה בדיוק מה שקורה. כשהלב כל כך מחוסה, בנוכחות של בעמיות, בנוכחות של רע, בגסות של נפש הבעמית, הוא כבר לא יכול להתלהב משום דבר אחר. פשוט המערכות נעשות אטומות, המערכות נעשות סתומות, המערכות נעשות חסומות. אז ההגדרה היא טמטום. הדיאגנוזה היא, הלב מלא במשהו אחר, הלב מלא בגסות, בחוצפה של נפש הבעמית. ומה הפתרון? והפתרון שאדמור הזקן ידבר עליו, הוא פתרון שאנחנו מוכרחים לשלב אותו בחיים שלנו. לא הרבה, לא כל יום, לא כל היום, כי בוודאי שהשיטה של חסידות היא שיטה של חיוב, היא שיטה של התקרבות, אבל אין מה לעשות. כשיש אוטם לב, צריכים לצנתר. לא יעזור לחבק, לא יעזור לנשק, לא יעזור אפילו להתפלל. בנוסף לתפילה צריכים לעשות פעולה פולשנית, שעניינה להסיר את האוטם, להסיר את שכבות השומן שהצטברו שם, את הקולסטרול שסותם את הדרך. אין ברירה, צריכים לצנתר. ולצנתר את הלב במובן הרוחני, קורא לזה אדמור הזקן, ביטוש. ביטוש פירושו, להזכיר לעצמנו מי אנחנו ומה אנחנו. להזכיר לעצמנו איך אנחנו נראים. את המחשבות השליליות, את הדיבורים, את העונג, את ההתלהבות בענייני העולם. והשפלות, שקצת נכניס את עצמנו לשפלות, הנמיכות הזו, הצניעות הזו, תשבור את המסך של הגסות. איך מסירים את השומנים? על ידי שמזכירים לעצמנו מי אנחנו. וכשמזכירים לעצמנו מי אנחנו, אז מורידים דמעה, וקצת כואב, וקצת אכפת, ואז אנחנו חוזרים לממדים שלנו, והדבר הכי חשוב, אנחנו ממיסים את השכבות האלה של הגסות, את השכבות של השחצנות, את השכבות של הישות שממלאת אותנו הנפש הבאמית. לפני שאדבר על הפתרון הזה, אני נזכר עכשיו במשל מופלא, משל מושלם שכאילו נולד בשביל הפרק הזה. מה הפירוש שהטמטום נובע מגסות? הטמטום נובע ממלאות, ממשהו אחר שכבר מציף לנו את הלב, שכבר לא נשאר מקום להכניס עוד משהו. יש משל מושלם, מספרים אותו על אחד מגדולי אדמו"רי פולין, אני יודע, פעם קראתי על הדברי חיים מצאנס, פעם קראתי על גדול בישראל אחר. איך שלא יהיה, זה היה עם מישהו, זה היה עם אחד מגדולי ישראל. אותו גדול בישראל, נניח הדברי חיים מצאנס לפי אחת הגרסאות. לדברי חיים, היה חסיד בצאנז, שהיה מארח מופלא, מכניס אורחים מופלא. הוא היה יהודי פשוט, צנוע, לא הרוויח הרבה. אבל המעט שהיה, היה תמיד לאורחים. הבית פתוח. אנשים יכולים להיכנס בכל שעה, בכל יום. לא צריכים להודיע שהם באים. תמיד מחכה צלחת מרק, תמיד מחכה צלחת אוף, רק תבוא. והיהודי הזה עומד ומשרת אותם, כי אברהם אבינו בשעתו. שמע את זה דברי חיים, וחשב, כמה היהודי מארח בלי כסף? אז כמה היה יכול לארח עם כסף? בירח אותו בעשירות גדולה, בהצלחה מופלגה. ובוודאי עכשיו תוכל לארח פי כמה וכמה. יהיה לך איך לארח. נו, היהודי הזה באמת שרתה הברכה בממונו. והוא התאשר מאוד, והצליח מאוד, והתפתח מאוד. אבל עם הכסף, באה גם הישות. והעניים כבר לא היו מעניינים. אז הוא לא סגר חס ושלום את בית הכנסת אורחים שלו, אבל הוא מינה מלצרים, הוא מינה פקידים במקומו. ואלה המלצרים רק רצו ללכת הביתה, ורק רצו שישאר נקי. אז כשבא איזה יהודי מבוגר, שלא היה לו איפה לאכול, ובא והתיישב וקצת לכלך עם המרק, אז הם צעקו עליו, והם גידפו אותו. והוא ביקש עוד מנה, אז הם עשו את זה בגסות. וכשעברה השעה 8 בערב, הם סגרו את הדלת, כי הם רצו ללכת הביתה. הם כבר היו סחרים, זה לא היה המצווה שלהם, זה לא היה החיות שלהם. ולאט לאט אנשים הפסיקו לפקוד את הבית. והשמועה הגיעה לאוזנו של הדברי חיים. וכאב ליבו על החסיד, ולא פחד כאב ליבו שזה קרה בשלו, באתיו, בגלל הברכה שהוא נתן לו. קודם היה יהודי שהיה מסור להכנסת אורחים, ועכשיו יהודי שרואה את עצמו. הדברי חיים הגיע אליו הביתה, נקש בדלת ב-10 בבוקר, וביקש לראות את בעל הבית. בעל הבית יושב בקומה השלישית, עם המסכים, עם הבורסה, עם העסקים, עם הרפסודות, עם העצים. דברי חיים למטה, הוא רק שומע שהרבא הגיע, ירד, מזג קוסטי, רבא, במה זכינו? דברי חיים נותן לו יד, ואומר לו, תסתכל בחלון, מה אתה רואה בחלון? אני רואה יהודים, אישה מבוגרת, נכד שנותן לה יד ועוזר לה לעבור את הכביש, אדם אחר, אני רואה אנשים, אני רואה התרחשות, רואה חיים. לקח אותו דברי חיים לחדר אחר, שהייתה שם מראה על הקיר, ואמר לו, תביט במראה, במירור, בשפיגל, מה אתה רואה? הוא אומר, אני רואה את עצמי. רגע, מה ההבדל? למה כשהיבטת בחלון, ראית את העוברים והשווים? וכשאתה מביט במראה, אתה רואה את עצמך. אומר היהודי, נו, רבא, כי המראה זה זכוכית מצופה בכסף. ואז אני רואה רק את עצמי. הזכוכית, הציפוי, אותם לראות את מה שמעבר ומחזיר את ההשתקפות אליי. אומר לו דברי חיים, תקשיב למה שאוזניך מדברות. תקשיב למה שפיך מדבר. כשהחלון שקוף אפשר לראות הכל, אבל כשהזכוכית מצופה בכסף, אדם זה חוסה מלראות את העולם, ואתה רואה רק את עצמך. וזה בעצם מה שאומר כאן האדמור הזקן. הסיבה שאנחנו לא מתרגשים, זה בגלל שהלב מצופה. בשכבות של כסף, של זהב, של אוכל, של כבוד, של תאוות בעמיות, של עונג בענייני העולם. והגסות הזו של הקליפה, הגאווה הזו של הקליפה, לא נותנת לשום דבר אחר להיכנס. אז מה לעשות? והתשובה של האדמור הזקן היא מיוחדת מאוד. ואמרתי, גם אם זה לא עיקר עבודתו של החסיד, אבל חייבים לשלב גם את זה. בחיים צריכים לפעמים גם ניתוח, גם טיפול כואב. לא עושים את זה כל יום חלילה. אבל לפעמים בחיים יש גם טיפול כזה. והאדמור הזקן אומר, מה שצריך זה ביטוש. אנחנו צריכים להחזיר את עצמנו לפרופורציות. וזה אומר לשבת. אחת ליום, אחת לשבוע, אחת לחודש, אבל מפעם לפעם ובקביעות, זאת הנקודה. ולערוך חשבון נפש אמיתי על החיים שלנו. לחשוב על ההצלחות, אבל לחשוב גם על הכישלונות. לחשוב על המחשבה, דיבור ומעשה שלנו, איפה הם מונחים. לחשוב על החטאת נעורים, על אותו פגם ברית חמור שאצל חסידים לא מדברים עליו, אבל מעט לעת אדם צריך לדעת איפה הוא נמצא. לחשוב על כל האבונות שאדם חטא בימי חייו. ומה שקורה זה ממוסס את הגאווה הזו של הקליפה. זה מנתק את הנפש הבעמית מהשכבות של הגסות שהצטברו עליה. זה קונגו, זה מקדח שקודח לתוך האוטם הזה, לתוך השומן הזה, לתוך השכבה הזו, כי זה מחזיר אותנו לפרופורציות. זה מזכיר לעצמנו מה אנחנו כל כך מרוצים, מה כל כך טוב לנו. בואו נזכר מי אנחנו באמת. רק אתמול קראנו את זה בתורה. משה רבנו יורד עם הלוחות הראשונות, עם הלוחות מעשה אלוקים אמה. לוחות שהקדוש ברוך הוא חצב תחת כיסא הכבוד. והוא רואה את העם ברעו. הוא רואה את העגל, הוא רואה את המחולות. והוא עושה את המעשה הבלתי נתפס. הוא לוקח את הלוחות שקיבל מידיו של ריבונו של עולם, ומתיח אותם בקרקע. שובר אותם לרסיסים. שברי לוחות. וכל אחד מזדעק, למה? מי שובר? זה בלטשחיס. אפילו אם זה היה מרצפת, שיצרו בני אדם, אסור לשבור אותה. אז כל שכן לוחות שבאו מהשמיים, וצריכים לזכור שלוחות כאלה לא ניתנו שוב. הלוחות השניות כבר היו מעשה ידי אדם. הם לא היו לוחות קדושות אלוקיות כמו הלוחות הראשונות. למה אתה שובר? מי שובר? כי הם לא ראויים לקבל? אז למה אתה שובר? אז תגנוז אותם באוהל שלך, לימים של תשובה, לימים של כפרה, ואז תיתן להם. הרי בסוף הם קיבלו לוחות שניות. אז היו יכולים לקבל את הלוחות הראשונות. נחשוב על אבא שבא הביתה עם פרס שקנה לילד, עם אופניים, ושומע שבדיוק היום הילד חזר מבית הספר עם תעודה גרועה, עם מכתב מהמורה שהוא שבר היום דלת. אז מה אבא עושה? שובר את האופניים? אז אבא לוקח את האופניים, או שמחזיר אותם לחנות, או שסוגר אותם במחסן, עד יעבור זעם. עד ימי תשובה, עד ימי סליחה ומחילה. למה אתה שובר? יש המון תשובות כמובן. אבל אחת התשובות שנוגעת לענייננו היא, שמשה שובר כדי לזעזע. הוא מבין שהם שכחו איפה הם. הם כל כך מרוצים מהניסים שהם קיבלו, שהם כבר שכחו את החובות שלהם. הם כל כך רגילים לקבל. עשרת המכות, קריאת ים סוף, מן, מים, מה שהם רק מבקשים, תורה. מה שהם רק מבקשים הם מקבלים. הם שכחו שגם יש להם חובות. אז משה רבנו מתיח את הלוחות בקרקע, במטרה לשבור את הלוחות ולשבור אותם. אבל השבירה היא לא מטרה, חס ושלום, כדי לשבור. השבירה היא דרך כדי לבנות. זהירות כאן בונים. לפני שבונים בניין, קודם שוברים את הקודם. השבירה היא דרך להוריד את הגסות, להוריד את אותה שכבה של שומן שהצטברה, ולתת לפנימיות, לטוב של הנפש האלוקית, להתעורר ולצאת החוצה. אדמור הזה כן מביא לזה ראייה מאוד מיוחדת מהזוהר. הזוהר אומר, אה דלוסליק בי נהורה מבט שינלי. גופה דלוסליק בי נהורה דנשמטה מבט שינלי. אה פירושו עץ. גזע עץ שלא חודרת בו האש. מה צריכים לעשות? לא צריכים להעביר יותר אש. לא צריכים לשפוך יותר נפט. צריכים לבטש את העץ. לבקע את הגזע. כנראה שהגזע עבה מדי. כנראה שהגזע מלא מדי. אז מה עושים? לא מוסיפים עוד אש מבחוץ. חותכים את המבקעים את הגזע עצמו לחתיכות יותר קטנות. וכך אומר הזוהר, גוף הדלוסליק בי נהורה דנשמטה. גוף שלא נכנס בו אור הנשמה. אז לא צריכים להביא עוד אור של הנשמה. לא צריכים להתבונן יותר. הבעיה היא לא למעלה. הבעיה היא למטה. הבעיה היא שהגוף שמן מדי. מלא מדי. צפוף מדי. אז מה צריכים לעשות? לבטש. איך מבטשים, אומר אדמור הזקן, כמו שהזכרנו קודם? פשוט להתבונן מפעם לפעם בכישלונות שלו. להתבונן מפעם לפעם שאני לא כל כך מוצלח כמו שאני מרגיש. אני לא כל כך שלם כמו שאני מרגיש. על זה נאמר, זבחי אלוקים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. אמר האדמור מקוס, כולם מכירים, אין יותר שלם מלב שבור. לפעמים צריכים להיות לב נשבר. לב נשבר פירושו לזכור שאני לא שלם. לזכור שאני עבד כנוע בידי כוחות הסתרה אחרא. לזכור שאני נשלט בידי כוחות, בידי הגסות של הסתרה אחרא. וכשאדם עושה חשבון נפש אמיתי על מצבו, לא רק על ההצלחות, אלא גם על הפך ההצלחה. גם על הרגעים האלו שבהם נפש הבעמית שולטת בו. אז ברגע אחד הוא מצטנע. ברגע אחד הוא קטן בעיני עצמו. ברגע אחד הוא נעשה נכנע ושבור. והקניות הזאת מפרקת את הגסות של הקליפה שמציפה אותנו. והיא מאפשרת לאור לחדור. עוד דוגמה למשהו שאנחנו יכולים להתבונן בו, וזה מאוד קל, כי בזה אי אפשר לשקר, זה הנושא של החלומות. נהיה כבר מאוחר, אני אומר את זה בקצרה, למרות שהנושא הוא מרתק בפני עצמו. עוד דרך להגיע לקנייה ושפלות, אומר אדמור הזקן, זה באמצעות התבוננות בחלומות שלנו. החלומות הם מראה של הנפש. הדרך הכי טובה לדעת מי אנחנו בפנים, זה החלומות שלנו. כי במשך רוב היום, אנחנו חושבים, מהמודע, מהעל מודע, מהתודעה, מהשיקול דעת. מהו הרגע ביום שאין שיקול דעת? ואנחנו חושבים באופן ספונטני. אנחנו חושבים באמת לא מהתודעה הגלויה, אלא באמת מהעומק, ממה שיש בפנים. הרגע הכי מזוקק זה החלום. נכון, חזל אומרים, אדם ניכר בכוסו, בכעסו. כשאדם מתרגז, אז הוא לא פועל משיקול דעת, אפשר לדעת מי הוא. אבל דרך הכי בטוחה לעשות את זה, ואנחנו יודעים שהפסיכולוגיה החדשה הרי המודרנית מבוססת על פשר החלומות, על חקר החלומות. פרויד בנה על זה את כל התיאוריה שלו, את הגילוי של התת מודע. הוא גילה באמצעות החשיבה על החלומות, התופעה של החלומות. בא אדמור הזקן כבר לפני 200 שנה ואומר את זה. החלומות הם מדד מצוין לאיפה אנחנו נמצאים. למה? הגמרא אומרת כבר שאדם חושב בלילה, משהו, אדם חולם בלילה, משהו חושב ביום. זה קודם כל. אנחנו יודעים שאם נחשוב טוב על החלומות שלנו, יש להם בדרך כלל קשר, לא בצורה גלויה, כי ביום זה בצורה הגיונית, שקולה. בלילה זה בצורה מופרעת. בחלום זה בצורה לא שקולה, כי זה דרך כוח הדמיון, בלי כוח הדעת. אבל עדיין אפשר למצוא קשר בין חרדה מסוימת שהיה לאדם ביום, או חלילה בין תאווה מסוימת שהיה לאדם ביום, ובלילה היא מתפרעת. בלילה זה יוצא החוצה בלי שום מסננים, בלי שום פילטרים. מעבר לכך, מעבר לדברי הגמרא, שאדם חולם בלילה את מה שהוא חושב ביום, אדמור הזקן מוסיף לזה היבט קבלי, ואומר שבמשך היום אנחנו עוטפים את הנפש בשכבות. כל מחשבה שאדם חושב, כל תאווה שאדם מתאווה, כל מחשבה שלילית שיש לו, הוא בעצם נותן לקליפה עוד גישה לנפש שלו. הוא עוטף את הנפש בעוד שכבות של קליפה. ובלילה, כשהכוח השיקול דעת יורד, ואדם הוא ישן, ורק כוח הדמיון עובד, אומר אדמור הזקן, הנשמה לא עולה למעלה, הנפש לא עולה למעלה. כי השכבות האלה של הקליפה שהם הצטברו במשך היום, משאירים את הנפש פה. ואז הן יכולות להתגלות. הן יכולות ללעוג לנשמה, לצחוק ממנה. כל השכבות האלה, כל החיבורים האלה שעשינו במשך היום, כל הזרעים שזרענו במשך היום, מתגלים בלילה ומבלבלים אותנו. אז הנה עוד דרך להגיע לשפלות. דרך התבוננות בחלומות שלו. דרך התבוננות במה מעסיק אותו בלילה. ודרך זה אנחנו יודעים מה הרמה האמיתית, מה מדליק אותנו באמת ביום. אולי התפללנו ולמדנו, אבל זה לא נגע ולא פגע. מה שבאמת בא מבפנים, מה שבאמת מרגש אותנו ומצית אותנו, זה דברים שליליים, זה עניינים של קליפה. ולכן לסיכום, מה שאומר אדמור הזקן, צריכים לדעת שריבוי השיקוע בענייני, ריבוי השקיעה בענייני העולם הזה, סוף סוף עוטמים אותנו. סוף סוף מייצרים גסות וגאווה שמושכת למקום אחר. ואת הגסות הזו צריכים לסלק על ידי שפלות, על ידי הכנעה. על ידי התבוננות במי אני ומה אני באמת, וההכנעה הזו מסלקת את הישות ונותנת מקום לאור של הנשמה לחדור אל תוך הגוף.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.